ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
בוקר טוב. כן, לפני שנתחיל רק 8-2, בוא נתקדם מפה. כן, אתה יכול להזיז לי רק
את השעון הזה? ירידיה למקום תשיעי.
כן, יפה. מה קורה? אני רואה שאתה לא... צייצת על הזה, ראיתי שאתה... כאילו, כל פיד שמאל קצת נעלם לי אתמול ברשת, כלומר, כאילו, מה שנקרא, אלם ותדהמה. בוא נראה, בן כספית.
שוק אנד או, מה שנקרא.
כן, בוא נראה מה צייצת. רונן צור עונה לי, ציטה לו ריטוויט.
נכון.
מגיב לי על איזה ציוט שעשית. בן, מה קורה? מה, אין תגובות? תן לנו תגובה ראשונה.
מדהים. בלתי נתפס. גאה בזה שבאינסטינקט, למרות שאני מתאהב את האישיות שלו לאורך כל הקמפיין, אמרתי לך בעוד מקומות שהייתי מצביע עבורו. אני לא בטוח עד כמה הוא מחובר ועד כמה זה יקרה, אבל מה שהוא אמר בעיקר... תקשיב. ואתה תראה עוד הרבה ציוצים שלי, פשוט, אתה יודע מה קרה בלילה, אינון?
מה קרה?
הלכתי לישון.
וואלה, באמת?
ברור. אני קם, אני ישן בלילה, אתה תגיע גם לגיל הזה, וקם בבוקר. ועל הבוקר כתבתי עוד מאמר לאלמוניטור בנושא הזה, שבדיוק שבו אני כותב שטראמפ נתן לו... רכבת הערים של טראמפ, הכותרת שלי הפכה לספינת תינוגים. יש פה אירוע שאתה שואל את עצמך אם זה יקרה, כי אתה לא מאמין שזה יקרה. תשמע, כל העולם כבר 80 שנה, אף אחד לא רוצה את עזה. בגין הציע לסדת את עזה, היינו צריכים, מוכנים להוסיף בונוס, כך גם את טבריה, כלום. אף מדינה ערבית, זה הרי וייטנאם. והוא אומר, אנחנו נשתלט על... אנחנו, עכשיו, ככל שמסיבת העיתונים, ראיתי אותה כמובן בדילי, מתקדמת, הוא יותר מוטרף ומבסוט טראמפ מהרעיון של עצמו, תשמע, too good to be true, זה ברמה הזו, ברמה הפוליטית כמובן שהוא כרגע הציל את הממשלה של נתניהו, אז לביבי אין שום סיבה לא להיות מרוצה. שני דברים שנשארו פתוחים, להשלים את הקליפת אגוז לפרשנות, בנושא האיראני הוא לא זורם תקיפה, הוא אומר סנקציות, וביבי אומר אוקיי, אם אתה אומר סנקציות שיהיה סנקציות, ובנושא העסקה, הוא יותר לכיוון של ביבי, הוא אומר מצד אחד אני רוצה שהיא תושלם, אני לא יודע, ואסור שחמאס יהיה שם ביום שאחרי. בקיצור, אם נתניהו היה יכול לבקש, לדעתי הוא לא היה מעז לבקש את כל זה. בסדר עכשיו?
כן,
או שיש לך מה להוסיף?
שר, צריך להגיד ברכה על הדבר הזה? מה הנועל? מה שהחיינו?
זה שסער הפך פה לאדמור, זה מראה את הסיטואציה, כן.
איך אנחנו... מתקדמים מהאירוע הזה? הנה כותב לי מישהו, תגיד, הודו להשם קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. כן? זה מתהילים, לא?
אז תגיד, הנה, אמרת סבבה.
אני מנסה, אני אגיד לך את האמת, תשמע, זה קטע מוזר. נכנסתי פה, כן? אני, איך שאני...
אגב, יש כבר כותרת, בן גביר, גברו הסיכויים שישוב לממשלה.
נכנסת פה,
תשוב.
עכשיו יש קטע, אני...
היית חסר, איתמר, ובינתיים הערבים הורגים את עצמם יותר מהר אפילו.
אני נכנס, בדרך כלל, בגלל שהכל אצלי, אני דחיין כזה, אז אני לא מספיק להגיד את התהילים לפני השידור, אז אני נכנס לפה לאולפן כל בוקר עם הכיפה על הראש והתהילים ביד, ואני, עד שמתחיל השידור, אני בתהילים. זה מה שנהיה כאילו כל בוקר, אוקיי?
אז, וככה זה גם נראה.
אז סתיו, מה שנקרא האחראי על השידור...
סתיו כן, קורנס שבגדול הוא ג'ף לין בכלל.
כן, אז הוא אומר לי, תתפלל, כן? אז אמרתי לו, אני לא בטוח שהוא שמע את זה כי הוא עם אוזניות, אמרתי לו, נשמה, התפילות עוזרות. כאילו, אנחנו מתפלל, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל התפילות, בסוף התפילות עוזרות.
אז כל זה הוא בעצם משחד, זה לא טראמפ, זה התפילות.
ברור, אני אומר, כאילו, והיינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו כחולמים, אתה מבין? כאילו, אני לא מבין מה קורה פה.
היינו כחולמים, זה מדויק.
מאיפה הגיע כל האירוע, זה באמת כמו שאתה אומר, זה יותר מדי טוב בשביל להיות נכון הדבר הזה. מאיפה זה נחת עלינו כל האירוע? פתאום בן אדם אומר, והוא אומר, כן, אני רוצה להוציא 1,700,000 של עזתים, לפזר אותם.
זה קוריאה.
עכשיו אני...
כמו שאתה מפזד, לא, אני לא רוצה להגיד, כמעט אמרתי משהו רע, לא, תמשיך.
לא, חלילה להגיד על העזתי משהו רע, אנחנו אוהבים אותם את העזתי, רק אנחנו לא רוצים שהם יהיו פה, כן?
רק לא פה, בדיוק.
בדיוק, תהיו במקום אחר. מצרים, ירדן, ניקרגואה, גואטמלה, ונצואלה, you name it, כאילו, רק גרמניה, ספרד, קחו אותם. מה בלי? לא, תשמע, לא, באמת אני אומר לך, אני speechless, אני חסר מילים מהתדהמה של מה שקורה פה. עכשיו, זה כמובן מעלה חיוך על כל התבלה בחנה שלכם, של איך ברק רביץ צייץ אתמול שבע שעות לפני מסיבת עיתונאים, טראמפ עדיין לא אוהב את ביבי ולא מאמין לביבי, כן? שמפי גורמים בבית הלבן או whatever, כן? אחרי זה יש את המסיבת עיתונאים, אז טראמפ אומר, יש לנו את האיש הנכון שעשה את העבודה הטובה הרבה מאוד זמן, ואנחנו שילוב מנצח. ושואלים אותו, כותב, שואל אותו, בסוודי, אבל היו לכם עליות ומורדות? אז הוא אומר, בעיקר עליות. תשמע, והזמין אותו, והוא נתן לו ביפרים, רק, ומצטלמים, ויאיר נתניהו עם מסק וביבי, תשמע, אני לא יודע מה להגיד, אני לא יודע, עכשיו משלוחי נשק בשמונה מיליארד, אתה יודע מה התוכנית? התוכנית בפסח, כל אזרח בישראל הולך לקבל D9 קטן, כן, ופצצה של טונה לבית, במארז מהודר לחג.
זה ייגמר טוב.
כן, אני לא יודע מה לעשות, אין לנו איפה לשים את כל התחמושת הזאת, אין לנו איפה לשים את כל הדבר הזה.
יש לנו. בעזה, הערבים לא היו שם כבר, זה יכול להיות מחסן גדול.
מה שכן, אני אגיד לך משהו.
האמת שכבר שמנו שם לא מהתחמושת.
אני אגיד לך משהו, אני ראיתי שיהושע שני מצייץ, יהושע שני, אבא של אורי שני, השם יקום דמו.
חשבתי זה עיתונאי.
כן, והוא כותב, הבוקר הזה, אלה לקברו של בני אורי השם יקום דמו, ואומר לו, מסירותך ומסירות כל גיבורי ישראל שנפלו במערכה לתקומת ישראל לא הייתה לשווא. ימים גדולים לפנינו, ונזכור תמיד את מי שמסר נפשו למען האומה. קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח, עם ישראל חי.
יפה מאוד. אז אם אני צריך בכל זאת להוסיף על הפרשנות הקודמת שלי, אני מקווה שככה זה יימשך, ואני מקווה שכל מה שהוא אמר גם יקרה. לצערי אני קצת סקפטי. לפני שבועיים אני מזכיר, כשהוא בעצם קפה את העסקה הזו על נתניהו, והוא קפה אותה על נתניהו, לפחות את השלב הראשון, לגבי השני אנחנו עוד לא יודעים אחרי אתמול מה יקרה, הוא שלח הס באולפן הפטריוטים, האדם עגל הזהב הטרמפיסטי הפך להיות חתול ג'ינג'י, עכשיו הוא חזרה, כי אני כתבתי, עוד משפט שכתבתי באותו מאמר שלי, זה שרכבת הערים שלו הפכה לספינת עינוגים, עכשיו הוא בא, עמרי ישר למחוזות הדמיון של הימין הכי קיצוני וכו' וכו' וכו'. לתחושתי זה עוד ישתנה, בניגוד לך אני לא חושב שזה בזכות התפילות, כי יש בי איזשהו מנגנון הגיוני, אתה יודע, אלמנטרי, של בין תמותה ובין אנוש עם מחשבה עצמאית, שאומר, אם זה התפילות, אז התפילות זה גם השבעה באוקטובר. ואם אני לא מאשים את השד יודע איך אתם קוראים לו בשבעה באוקטובר, כי אני נותן לו להתעסק בענייניו, אני גם לא נותן לו קרדיט על זה. אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, לא לסמוך על תפילות. כרגע, טראמפ מספק פה סחורה שאפילו לא חלמנו עליה. אני לא מאמין שהוא ייקח עזתי אחד מעזה וישים אותו במקום אחר. אם הוא יעשה את זה, אני לא יודע, תשמע, אני לא יודע במה להתחייב, אבל אתה, איך אמר גנץ, אתן לך דף נייר, אני אחתום למטה. מה שאתה רוצה, זה פשוט לקחת את הבעיה הכי גרועה בעולם, על כל הדעות, ולקחת אותה מהכתפיים שלנו לכתפיים שלו. אני חושד שיכול להיות שהוא בעצם מכניס עז בגודל של ממוטה לחדר, לסלון, כדי שהסעודים יוכלו להגיד, ותגיד לי אתה מה אתה חושב על מה שאני אומר עכשיו, יוכלו להגיד בעוד חודשיים, אנחנו מנענו את ההגליה, אנחנו השארנו את כל העזתים בבית, עכשיו אנחנו חותמים על שלום עם ישראל בלי מדינה פלסטינית, כמו שהאמירתים אמרו אז, אני לא יודע אם אתה זוכר, כי אתה היית עסוק בריקודים, כשאיזה לץ בשם אוריך אמר, הסיפוח יאושר בממשלה ביום ראשון, ואז התברר שלא יהיה שום סיפוח, והאמירתים לקחו קרדיט על זה שהסיפוח בוטל. אז יכול להיות שהסעודים יקחו עכשיו קרדיט על זה שהגליה של העזתים בוטלה. להגיד לך משהו? אני מוכן לוותר על השלום עם סעודיה, כי אני חאג' כבר עשיתי, לא מעניין סעודיה, זה לא אמירתים, ושיקח מפה את כל האזתים. זה הרבה יותר חשוב. לא, רגע, אתה חולק עליי?
מה פתאום, ברור.
ברור.
אני מוכן לבטל על הרבה. בוא, אני מוכן.
נוציא דרכון זר, ניסה לסעודים עם דרכון פורטוגלי. זה לא נורא כל כך. לגבי מה שאומר על נתניהו, באמת דיבר על נתניהו בהחבר הבא, אני מזכיר לך שגם כאן היו הרבה עליות וירידות, והוא גם אמר על נתניהו שהוא לוזר, ואמר שהוא לא ישכח לו, שהוא ברח עם סולימני. בסדר, זה טראמפ. רגע, אנחנו בפיק. הוא העביר לנו משלוחי נשק, נכון, הוא הביא כמה דברים שביידן עצר, אבל אני מזכיר, ביידן העביר לנו סיוע חירום, 14 מיליארד דולר, ביידן לקח את עצמו בגילו, והגיע לכאן 3 ימים אחרי האירוע עם נוסעות מטוסים, ועצר את אויבינו מלפתוח לנו 17 גזרות שאולי היו גורמות לנו פה נזק עצום, נתן לנו מטריה מטורפת כל השנה ומשהו, כן, הייתה לו ביקורת בנושא ההומניטרי, לכן הוא עצר את הפצצות של טון. אני לא מצדיק פה שום דבר, ביידן יש לו גם את האינטרסים, אבל הוא לא קפה את העסקה. בסוף הוא נתן לנו פחות פצצות, אבל אפשר לנו להמשיך להילחם. טראמפ עצר לנו כרגע את הלחימה, נותן לנו פצצות, בוא נראה אם נחזור להילחם, זה פתוח.
תשמע, א', נכון שהוא עזר וניק סיוע והיה פה והתנוסות מטוסים וכל האירוע הזה נכון. מצד שני, צריך לזכור, הבן אדם הזה עשה אמברגו באמצע מלחמה על ישראל, גם נתניהו דיבר על זה אתמול במסיבת עיתונאים. בזמן מלחמה, עשה אמברגו על מדינת ישראל, גם דיניינים שחיילים שלנו שילמו על זה בחייהם, גם פצצות, כן? ואתה יודע מה, אני אגיד לך משהו מעבר לזה, גם בנושא של המסע ומתן על החטופים, אנחנו התמודדנו במסע ומתן עם החטופים במשך רוב, כמעט כל המלחמה, עד שטראמפ נכנס, עם ממשל שכל מה שהוא רצה זה ללחוץ על ישראל שתיגמר המלחמה. עם מתווכות שאחת מהן, מצרים, רוצה שגם לנו יהיה רע וגם לחמאס יהיה רע, שכולנו נאכל את הלקרדה ולא רוצה את טובתנו, והיא מתווכת שרוצה, שעם אלג'זירה שלה ותמיכה שלה בחמאס, שרוצה בעיקר לתקוע אותנו, קטר, וככה נאלצנו לנהל מסע ומתן במשך רוב המלחמה, בצורה עם ידיים קשורות מאחורי הגב. ככה בסוף הגענו לעסקה הזאת. עם ארצות הברית, שדורשת מאיתנו לספק את הסיוע ההומניטרי ועושה עלינו אמברגו, ורוצה לסיים את המלחמה כמה שיותר מהר, זה הלחץ שלה, תוך כדי מסע ומתן, והיא מתווכות שהן לא מתווכות, הן רוצות את רעתנו, אוקיי? ורק באמת כשטראמפ נכנס, אפשר היה, כשהוא גם רוצה לסיים את המלחמה, אבל הוא רוצה שישראל תנצח, הוא הצליח לייצר את המשוואה הזאת, שהצלחנו לעשות את ההסכם, את העסקה הזאת. זה מה שקרה. הלחץ היה בעיקר על דוחה, שלחצה על חמאס, שהתפשר שם באירועים האלה. בסוף, איך קוראים לו העוזר שלו שפה השליח, שכחתי רגע.
יש סטיב ביטקופ ויש אדם בולר, כן. נושא החטופים.
הלכתי לישון מאוחר, אחרי המסיבת העיתונאים השנייה שם. והוא אמר למי שאמר, זה העסקה, זו העסקה שאתם עשיתם.
אנחנו שמים, הבנתי.
לא, הוא אמר לישראלים, אנחנו לחצנו עליכם לעשות את העסקה שאתם עשיתם, זה העסקה. זה מה שיצרתם. אגב, בישיבת הממשלה, עד כמה שאני יודע, כן? ראש השבק, אני לא יודע אם הוא אמר שהיא טובה, מישהו אמר לי שהוא אמר שהעסקה טובה, אחד אמר לי שהוא לא אמר שהיא טובה, אבל כאילו היה פוזיטיבי לגביה, וראש המוסד אמר שהעסקה לא טובה ומחוררת, והוא ראש המסע ומתן, שהעסקה לא טובה ומחוררת.
אז למה הוא מחליף את זה ולא מחליף את האור?
אבל שצריך לעשות אותה בגלל האתוס של שחרור חטופים.
וזה כולנו אומרים.
בסדר, לא, אוקיי, אני רק אומר לך. שראש המסע ומתן אומר, העסקה היא לא טובה, העסקה היא מחוררת, יש בה הרבה בעיות. שנבין, עכשיו, זה השורה התחתונה. עכשיו מחליפים את זה, אתה שואל אותי, יכול להיות שאם היו מביאים את רמי לוי, ואני לא יודע מה, אנשי עסקים שנהלו את המסע ומתן, יכול להיות שהיינו משיגים דיל יותר טוב, אני לא יודע אם ראשי ארגונים, הם בדיוק האנשים שצריכים לנהל את המסע ומתן, הם בעיקר צריכים להרוג את המחבלים, הם צריכים להתעסק בנושא הזה. אני לא יודע מה הכשיר אותם לניהול מסע ומתן, אבל אני אומר את זה בהערת אגב. זהו, תודה.
בבקשה, בבקשה. טוב, תשמע, כמו שאמרתי לך אתמול, שאני בספק אם אתה מאמין לעצמך, אז אני שוב בספק אם אתה מאמין לעצמך בנושא של העסקה. אני מזכיר לאדוני, שמזכיר הממשלה, אני מזכיר שמזכיר, יוסי פוקס, לא מזמן, באיזה ויכוח טוויטרי, הצהיר שהעסקה שעכשיו אישרנו, זו העסקה, אותה עסקה של ביבי ממאי, שביבי ברח ממנה. הרי ביידן הוציא לאור את הטיוטה שביבי חילק, אייזנקוט מספר, חילק לנו בקבינט מלחמה, ואחרי שהוא ברח מזה ביבי, פשוט אחד בשם ביידן פרסם את זה. ונתניהו לא יכול היה להכחיש, כי זה מתווה נתניהו, ומתווה נתניהו זו העסקה של עכשיו, זה אומר מזכיר הממשלה וכל מי שמכיר את זה, ולכן הדבר היחיד שקרה, ואת זה אתה, מזה אתה מנסה לחמוק, כי ככה זה אצלכם, כל מה שמתאים לתיאוריה אתם מחבקים, מה שסותר אותה אתם בורחים. אז לא, טראמפ לא נאלץ לקבל את העסקה שלנו, טראמפ בא עם נבוט, הוריד בום על השולחן, ואמר עכשיו תחתמו על העסקה שלכם. זה בדיוק מה שקרה. אם היא תתבצע עד הסוף או לא, זה כבר ויכוח אחר ואירוע אחר, אבל זה לא שבאמת ביידן ניסה, וזה הכל באשמתו. וגם כשמדברים על ביידן ואתה אומר, תשמע, לזכותך יאמר שלאחרונה אתה יותר ויותר פעמים מודה בכל מיני עובדות שאולי לפני זה היה לך יותר קשה להודות, כן הוא עזר, לא אינון, זה לא, קודם כל אני בעד הטראמפ, כן, שלא, אני היום טראמפיסט, טראמפיסט וטראמפיסט, אבל ביידן עשה פה דברים שאף נשיא לא היה עושה, גם ברמה של הרגש. וזה לא רק מיליארדים על מיליארדים, וטונות של חימושים, אגב, כן? משלוח אחד הוא הקפיא, ו730,000 משלוחים, אגב, תבדוק, תגיש שאילתה ותגלה שיהיו לכאן מאות מטוסים ועשרות ספינות, הכל גדוש ומלא, מהמחסנים האמריקאים, ונוסעות מטוסים, ושייטות שלמות עם הנוסעות מטוסים, ומפציצי B-52, ושלוש פעמים כל הקואליציה שהוקמה כאן לירט את כל מה שהאיראנים ירו, ווטו במועצת הביטחון, וסיוע חוץ מיוחד, והדיבור, מה שהוא אמר, מה שהוא אמר בשבעה באוקטובר, בשבעה וכשהוא היה פה, הוא פשוט בא, ועל זה אני אהיה אסיר תודה לביידן עד יומי האחרון, כי ככה צריך יהודי לנהוג. נכון, הוא לא היה מושלם. הדמוקרטים הם חנונים, איך זה נקרא, זכויות אדם, הומניטרי, זה החיסרון שלהם. אבל לצערי הרב כבר לא יהיה נשיא דמוקרט כמו ביידן, שאוהב אותנו מהקישקס, שמגדיר את עצמו ציוני, וזה יום טוב להגיד לו שוב תודה. ואם כבר אנחנו מדברים על העסקה ועל הטרפודים, היה לנו הוויכוח הקודם, הלג הקודם של הוויכוחים שלנו היה שבן גביר אמר שהוא עצר ועצר ועצר את כל פעם שהיה אפשר להגיע לעסקה, כי אתם הרי כועסים שאומרים שנתניהו סיכל. אז הנה אמר את זה אתמול גם אחד בשם סמוטריץ', יכול להיות שגם הוא שקרן, קראתי לזה, זה קצר, זה 7 שניות, ברור שסיכלנו.
הסכם שעכשיו חתמנו עליו בקטר, זה אותה עסקה שהייתה על הפרק בחודש יולי?
כן, למיטב ידיעתי, כן.
האם בצלאל סמוטריץ' מנע עסקאות קודמות?
בצלאל סמוטריץ' הפעיל את כל כובד משקלו במלחמה כדי שהיא תימשך.
האם נתניהו הביא מתווה ואתה אמרת אני בזה לא תומך ונפיל את הממשלה?
היו כמה וכמה מתווים על השולחן, ובהחלט היו מתווים שאמרנו שאם הם יהיו אנחנו נפיל את הממשלה.
אז אני חושב שאולי סוף סוף אפשר לגמור את הוויכוח ולסכם אותו ככה. נתניהו, כל עוד ביידן היה נשיא, לא רצה עסקה, לא רצה לסיים את המלחמה, או שבעצם רצה ופחד מבן גביר סמוטריץ', גם זו אפשרות, כי פשוט הוא רצה יותר לשמור על הקואליציה. החילופי שלטון בארצות הברית טרפו את הקלפים, ועכשיו משהו, עד עכשיו זה היה שלילי, עכשיו יכול להיות שנתניהו הצליח בפעם ה-200 מיליון בקריירה שלו לרבע את המעגל, גם חתם על העסקה, גם היא לא תתבצע בשלב השני, וגם הממשלה תישאר, זאת אומרת ללכת עם ולהרגיש בלי, יש מצב, כרגע כל הכדורים באוויר, זה לגמרי יכול להיות, ואני אומר את זה בעצב, כן?
כן, למרות שאני לא הבנתי מה הולך לקרות, אני אומר לך את האמת,
גם אני לא.
לא הבנתי מה הולך לקרות.
אין לי מושג.
שורה תחתונה, אתה יודע, אנחנו כבר 23 דקות בתוך התוכנית, כן? עוד לא הבנתי מה הולך לקרות.
לצערי, לתחושתי גם מחר לא תבין. תראה, אני אגיד לך מה.
לא שאלו אותו, ואני מחכה במסיבת עיתונאים, שמישהו ישאל אותם, רגע, שנייה, האם, מה הולך להיות, אולי, יכול להיות ש... אין לי מושג, אני לא יודע מה קורה. אין לי מושג. עכשיו, אני אומר על המשפחות של החטופים, מסכנות, בטח, האם אני חיכיתי לשאלה מה עבר עליהם, כאילו, מה קורה פה בכל האירוע הזה, אבל טוב, בוא נחכה, נראה, אני יודע מה זה. אני מעריך, שלא יכול להיות, אולי יעריכו את שלב א', אומרים, אני לא יודע.
או יחתכו אותו לכמה שלבים קטנים יותר, כדי להימנע מהסוף.
אבל, אבל אמרתי לך אתמול או שלשום שמישהו אמר
מישהו
לי...
מישהו שולח לי את השלט הזה בכניסה לאחוזה שלו, מר אגזה.
כן, מכיר, כן ראיתי. אנחנו, תהיה שנה מעניינת, כמו אמרתי לך לפני יום יומיים, ששנת 25 הולכת להיות שנה גדולה. איך שהיא מתחילה.
היא מתחילה בהכי גדולה.
כן, היא מתחילה באירוע, מגה אירוע, של נדידת עמים פה, אתה יודע, לא שהם עם, אבל כאילו...
יצא לך עם.
עממים, החיטי והאמורי והפריזי והיבוסי, כן, והפלישתי.
הכנעני.
בדיוק. עכשיו, אני רק אגיד לך שמה זה אותה עסקה שאומרים כולו, בסוף, שורה תחתונה, חמאס לא הסכים, ואתם אמרתם כל הזמן שאי אפשר יהיה לעשות עסקה בלי, עם פילדלפי והפסקת המלחמה. שורה תחתונה זה מה שהיה, צריך להגיד, צריך להגיד. שורה תחתונה, נתניהו אמר, עמד על פילדלפי ועל הפסקת המלחמה, והצליח לקופף את בעניין הזה את חמאס. עכשיו תראה, אני מסכים איתך שצריך להגיד גם הכרת הטוב לטראמפ, לביידן על מה שהוא עשה. אבל צריך גם להגיד את האמת על מה שהוא לא עשה, או משהו, את הדברים הרעים שהוא עשה. כשם שמודה על הטובה, כך מודה גם על הרעה. צריך להגיד, זה מה שזה. עכשיו, ואפרופו, כשאמרת לי על התפילות, כשאתה אומר, אז אם אתה אומר על הדבר, אז מה, גם היה אחראי על השבעה באוקטובר. ודאי שאחראי גם על השבעה באוקטובר. ודאי שאחראי. מה זאת אומרת? אני מקבל את השבעה באוקטובר כאירוע מת הקדוש ברוך הוא. ודאי, אני לא חושב שאני מחריג אותו מהשואה או מהשבעה באוקטובר. אני מנסה להבין למה הוא עשה לנו את זה. מנסה להבין מה הרציונל, כן, רציונל זה לא מילה מתאימה, אבל אני חושב שאנחנו היינו במקום מאוד טוב, לא טוב. עם ישראל היה בפילוג, היה בפיצול, וכשהוא בפיצול הוא חלש, איך אומרים, המערכת החיסונית שלו נחלשת, וזה מה שחטפנו. זה זה, כשאנחנו חזקים ומאוחדים וביחד, אנחנו יכולים לנצח הכל. אני חושב, זה למשל אפשרות של מה שקרה, אוקיי? נותן לך אפשרות של מה קרה לנו בתוך האירוע הזה. אבל מה שמעניין זה שבמשך שנים בגץ לא היה נותן להרוס בתים, לא לגרש משפחות של מחבלים, לא זה. בסוף, הרסו את כל עזה, הרסו את כל עזה ומגרשים את כל הערבים משם. אתה מבין? זאת התוצאה. זאת התוצאה. תראה איך הדברים מתגלגלים. תראה איך הדברים מתגלגלים. אתה אף פעם לא יודע איך הדברים... הכל לטובה. זה מה שאני אומר לך. אתה יודע מה? הקטע הוא שגם הגירוש מרצועת עזה גם הוביל לאירוע, הוביל לאסון, והאסון הוביל לגירוש. ואם בסוף לא יהיו שם ערבים ברצועת... הוא רוצה שזה יהיה שטח אמריקאי? לא הבנתי. הגוש קטיף יהיה עם דרכונים אמריקאים, כלומר להגיע לגוש קטיף,
בסוף כולנו ננסה להשיג כולנו דרכון שלהם, אתה מבין?
לא הבנתי, דניאלה וייס שגרה במעלה עזה, היא אזרחית אמריקאית כאילו?
כנראה שכן, כן, היא גם תתמודד לסנאט שם, ותזכה.
זהו, אני סיימתי.
טוב, תשמע, אתה יודע, קודם כל... נתניהו עוד לא כופף כלום, כי אני מזכיר לך, בסוף, בתכלס, אתה שאלת הרגע שאלה מצוינת, מה הולך לקרות עכשיו? אז אנחנו לא יודעים. אני בהערת הזרה, כותב לי פה מישהו, שגם המלחמות המטורללות, מלחמות הסחר, שהוא כבר הכריז על קנדה ומקסיקו, כבר ירד מזה טראמפ, והוא ירד מזה אחרי שהקנדים והמקסיקאים מרחו לו, או מכרו לו כל מיני לוקשים. זאת אומרת, לך תדע ממה הוא ירד פה, אני מקווה שמכלום. אבל לא, נתניהו לא הצליח לקופף, כי כרגע עינון, אני מצטער לאמת אותך עם המציאות, כרגע המלחמה נגמרה. אם אתה אומר שתתחדש, אנחנו צריכים לחכות ולראות שתתחדש, אחד. שתיים, נצרים פונה, הבידוק שם הוא רק למכוניות, זאת אומרת, אם רוצה מוחמד סינואר, יכול לעבור ברגל ולהסליק איזה נשק שהוא רוצה. מנצרים אנחנו חתומים על יציאה בין היום 42 ל-50, בוא נראה אם זה יקרה, והמצב הוא לא, זאת אומרת, זה לא שבאמת, בתיאוריה אנחנו במצב טוב, בתכלס בעצם מה שקרה, זה שהעסקה הזו שביבי ברח מנה במאי, טראמפ החזיר לו אותה על הראש בינואר, והיא כרגע העסקה שחתומה. לגבי ביידן, אתה יודע, פה כשאנחנו מתווכחים על יהודי, לא, אני לא חושב שצריך לראות מה רע. אין רע בביידן, כי הוא לא ישראלי, הוא לא חייב לך כלום, הוא מנהיג של מעצמה זרה עם אינטרסים שלה. העובדה שהוא התגייס בצורה שהוא התגייס, ונניח מתוך 100% שזה מטורף, נתן לך 90, אוקיי, הוא עצר משלוח אחד והייתה לו בעיה עם ההומניטרי. עכשיו, אז אתה רואה למה יש אנטישמיות? בגלל זה. כי היהודי ששמו ינון מגל, לא ידעו ששמו בן כספית, אני אומר תודה. אני אומר תודה. לעצמי אני ממלמל, בוא, יכולתם, אבל אני אומר תודה. כי זה לא, בוא, הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא שלך, הוא לא קיבל הוראה אלוהית לתת לנו כל מה שאנחנו חולמים.
אלוקית.
אלוקית. ולכן זה ההבדל, הכרת הטוב היא הכרת הטוב. כשאתה רואה טוב, אתה מזהה אותו ומכיר אותו. מה שהוא עשה פה, אף אחד לא עשה, אף פעם לטובתנו. אני מדבר על מישהו שהוא לא ישראלי. וכשאתה מדבר על ההחלשה של המערכת החסיונית שלנו, על הקדוש ברוך הוא שהשיבה באוקטובר, אני רק תוהה ושואל את עצמי, מי היה זה שבא למדינה יחסית מאוחדת ועשה את הכאוס ואת המאומה שקרה אותנו ככה בחתיכות, והחליט לשנות פה את המשטר בלי הודעה מוקדמת וכולי? לא ניכנס לוויכוח הזה כרגע.
אני חושב שיהיה טוב אם אנחנו ננסה להבין ששני הצדדים, כן, ואני לארג' איתך, ואני חושב, ואני מרגיש שאני לארג' כשאני אומר שני הצדדים.
לארג'יות זה שזה שמחה השני.
צריכים להבין. ועוד לא הזכרתי את מה שקרה פה ביום כיפור, ובשמחת תורה, שנתנו ליהודים להתפלל. לא נכנסתי איתך לעניינים הרליגיוזיים יותר.
טוב שלא הזכרת, כי זה פשוט לא קרה. אבל אין מצב שלא נותנים ליהודים להתפלל. אנחנו בישראל, בתל אביב, 200,000 בתי כנסת, וגם מותר להתפלל בציבור. אבל לא, אני מציע שלא ניכנס עכשיו לוויכוח הזה. הוא עוד יחזור אלינו לתחושתי עוד הרבה פעמים.
נס פה למישהו לאולפן.
בגץ מאשר, אני מעדכן את כבודו, בגץ מאשר כמעט את כל הריסות הבתים, וטוב שיש פעם בדור בית אחד שהוא שואל עליו שאלות, כי זה מאפשר לנו, כשירצו לשפוט אותנו מפשעי מלחמה, עד היום זה אפשר לנו. אם תמשיכו לנסות ולהשפיע ולהרוס את הכל, יכול להיות שגם השכפץ של בגץ לא יעבוד, ומרוב שאתה רוצה לגרש משפחות מחבלים ובגץ לא נותן לך, אני מזכיר לך שאולי הגיע הזמן לחוקק על זה חוק, ואולי אפילו הגיע הזמן לחוקק חוק לשפוט את הנוחבות. אבל הממשלה לא עושה את זה, זה לא בגץ. או כמו שאומר הליצן הצבאי שלכם בערוץ 14, עוד לא הצליחו לתקן את העוול של הורדת השירות בארבעה חודשים, כן? שהוא מאשים את אייזנקוט, שזה אשכרה אירוע לא, 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 לא מוסבר. אבל אני אומר, למה? מה הבעיה להחזיר עכשיו את השירות לשלוש שנים? מרימים עדיין גם בכנסת, נגמר, ויש רוב. הסיבה שהממשלה לא עושה את זה, זה שהיא לא מסוגלת לעשות את זה מול הביקורת הציבורית שתהיה עליה, כי באותו זמן היא פותרת החרדים משירות. ולכן אין מה להאשים לא את הצבא ולא את אביב כוכבי ולא את הרצי ולא את גדי אייזנקוט שלא מחזירים את השירות לשלוש שנים, אלא את הממשלה בגלל המדיניות שלה ובגלל שהיא לא מחזירה את השירות לשלוש שנים. ועכשיו תשמע משהו קצר שקראתי לו.
כן, בוא נעשה את זה בשעה הבאה.
יאללה, בוא נעשה את זה.
הוא שמרן גם משפחה שכולה.
יאללה.
רב יונג, שלום.
שלום, בוקר טוב.
אחות של רב סבל מתקדם במילואים, אופיר יונג, שם יקום דמו, שנפל אתמול בבוקר, במזרח השומרון.
כן.
תודה שאת איתנו.
תודה לכם.
מה את אומרת הבוקר? מה את רוצה להגיד לעם ישראל?
בוקר קשה. אתמול התעוררתי מבחינתי לפחות עדיין היה בחיים, והיום התעוררתי והוא לא. היום התחלנו יום שלם שאופר לא איתנו, והכאב הוא בלתי נתפס. אתם יודעים, כל כך הרבה שנים אני נוסעת בבוקר בפקקים ושומעת אנשים כמוני מדברים, וזה תמיד נוגע ללב, ואני בוכה איתכם, אבל פעם זה לא מרגיש שאתה עשוי להיות שם יום אחד, וזה כל כך קרוב היום שבו זה מסתובב עליך, והנה אני פה. אבל אנחנו לא העניין. אני חושבת שבעצם בכלל זה שאני הסכמתי ורוצה לדבר ביום הזה, למרות כל הכאב, זה אופר, שאנחנו לא מפסיקים להגיד כמה אדם מיוחד הוא היה, וזה באמת נכון, ואני שומעת את זה כל כך הרבה על אנשים שנפלו, והוא באמת היה בן אדם מיוחד, הוא היה גאון בתורה, יוצא דופן, אני יודעת כמה אנשים חכמים כמוהו.
בתורה?
בתורה יוצא דופן.
בצורה, בצורה, כן, סליחה.
הוא היה בוגר טכניון, לא בתורה, אינון.
אוקיי.
הוא היה בוגר טכניון, אבל הרבה יותר מזה, זאת אומרת, אם הוא היה רוצה לעשות עם זה משהו, הוא באמת היה יחיד סגולה בכמה שהוא חכם, ויחד עם זאת צנוע, ואף פעם לא התנסה אף אחד, והסתדר עם כולם, אני חושבת שזה המסר, וזה כל כך שונה ממני, אבל אני מנסה לקחת את זה, אני בחיים, ומקווה שכולנו, שאופר יסתדר עם כולם, אופר לא ידע, אף פעם לא הבין למה אי אפשר להסתדר עם מישהו שחושב אחרת או נראה אחרת, ויש לו חברים מכל הארץ ומכל קצוות הקשת הפוליטית, ודתיים וחילונים, הוא ידע להסתדר עם כולם, ואני לא חושבת שיש מישהו בעולם הזה ש... ששונא את אופר, כל מי שהכיר אותו, אוהב אותו, אין הרבה אנשים כאלה, לא הייתי יכולה להגיד את זה על עצמי, אבל זה באמת כזה, הוא היה בן אדם נדיר, ואני מקווה שנצליח להיות קצת אופר.
איפה גדלתם?
הוא עשה מילואים במהלך המלחמה הזו גם במקומות אחרים?
אופר מהשביל לאוקטובר גויס, והוא את כל המילואים שלו עשה באיוש, בגזרות שונות, הם היו מיועדים, בעצם כל השירות הצבאי שלו היה באיוש, הוא היה חטיבה שמיועדת להתמודד עם הגברה הזאת, מכירים היטב את טול כרם ו... ממש לדעתי הוא מכיר שם כל בית
והיה את הקטע הזה שהמלחמה האמיתית זה בעזה ואחר כך בלבנון וטוב שהוא פה באיוש כאילו יחסית שקט
בוודאי, בוודאי וזה כל כך הפחיד כשזה הסתובב ופתאום הפוקוס נהיה עליהם והגדוד שלו גם היה בתקרית לפני כמה שבועות והרגשנו אז הרגשנו, עשינו הגומל, כאילו הרגשנו איזה מזל שהוא לא היה באותו אוטו, באותו רכב ממוגן שעלה על מיטם, ואני הרגשתי שזה משתנה, שכאילו עכשיו זה המלחמה שלו, אבל זה קטע, כאילו אנחנו שנה וחצי מצד אחד מאוד דאגנו, מצד שני מאוד הרגשנו קצת בני מזל שהוא לא בעזה והוא לא בלבנון, למרות שהם עשו עבודה מאוד חשובה וסיזיפית, אבל הרגשנו בשבועות האחרונים שזה כבר לא ככה.
אני צריך להגיד משהו. קודם כל, שמעתי שהראשון שנפגש שם בתקרית זה היה צביקה.
נכון.
ואז אופר רץ לחלץ אותו, ונפגע. כך הבנתי מה...
נכון, זה מה שסיפרו לנו, וזה כל כך מתאים.
כן, 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 וצריך להגיד את זה.
תראה, זה כולם גיבורים, ואני לא חושבת שאין מישהו שהיה אולי עושה אחרת, אבל זה אחי, וזה כל כך התאים לי אתמול שסיפרו לי שהוא פשוט, זה לא היה תקרית שלו, הוא לא היה חלק מהצוות שפרץ את המתקן וקיבל אש חיה, ואתמול סיפרו לנו החברים שלו, שבערך תוך 3 דקות אופר כבר עלה על ציוד ויצא והסתער, וכל מה שהוא עשה זה בעצם הוא ניסה למשוך את צביקה פנימה לתוך המוצב כדי לטפל בו, וברגע שהוא יצא החוצה הוא חטף...
וזה בדיוק המהות שלנו כאן. החבר'ה והפלוגה, ולרוץ פנימה לתוך האש, ללחלץ חבר, וזה בדיוק האירוע, כמו שהינון זיהה בצדק.
אתם יודעים, הייתה לי שיחה מאוד קשה איתו לפני, כשהוא התגייס בעצם לסבב השלישי, שהוא אמר לי, שיש משהו כמו 30% התגייסות בפועל למילואים. ושאלתי אותו למה, מה? הוא אומר, תראי, כל אחד עם הסיבה שלו, לזה שלט קטן ולזה עבודה כבר. ואמרתי לו, הכל נכון עליך. יש לך ילד בן 10 חודשים שנולד לתוך המלחמה הזאת, בקושי ראה אותך, בקושי מכיר, למה אתה הולך? והוא אמר, אני הולך, כי אני צריך.
אני הולך כי אין מי שילך.
בדיוק. הוא אומר, אני צריך ללכת, והאמת היא שדנה מסתדרת, כך הוא אמר קשה לה, אבל היא מסתדרת. וככה.
זה נכון שהוא שלשום חגג יום הולדת עם משתול, ואז...
כן. אופר חוגג בראשון לפברואר, ואשתו בשני לפברואר. אז הם ככה כל שנה חוגגים ביחד, והוא קיבל גם חופשה מהמילואים.
ושלשום הוא חגג איתה יום הולדת, ואז נסע למילואים, ובבוקר הוא נפל.
בדיוק. ביום שני הוא חווה, הוא עוד היה בבית, החליף מסעים, לקח את הילדים לגן כמו שהוא אוהב, הוא נסע למוצב ולפנות בוקר.
איפה הם גרים?
בתל אביב.
ספרי לנו עליו קצת אישיות, מה הוא חלם לעשות, מה הוא אהב לעשות, איפה הוא עבד.
אז אופר היה קודם כל עד שרוף של מכבי חיפה, צריך להזכיר את זה פה, מנוי.
חובה להזכיר את זה.
מימי קריית אליעזר, לא פספס אף משחק בית.
איפה גדלת?
וואי, קריית אליעזר.
גדלנו בחיפה, להורים מדרום אמריקה, ואבא שלי בעצם לימד אותו ואותנו, אבל הוא היה הבן של המשפחה, הוא לימד שאיפה שגדלים, אז זאת הקבוצה שלך, ו... ומאותו רגע מכבי חיפה היא, היא בלב של כולנו, ואופר לא פספס משחקים. לאחרונה קצת כן פספס, כי הוא לא יכל להגיע בגלל המילואים, אבל תמיד דאגנו מישהו אחר לבוא במקומו. והוא היה גאון, הוא גדול ממני בשנתיים, כך שאני באמת גדלתי איתו, ותמיד הרגשתי הפחות חכמה לידו.
מה, תמיד התלמיד הטוב של הכיתה כזה?
הוא לא היה תלמיד טוב, כי הוא לא השקיע יותר מדי, אבל הוא לא היה צריך, כאילו זה, זה הקושי היה. אני הצלחתי, השקעתי, והוא הצליח בלי להשקיע. ולימים הלך לטכניון, אבל גם אז הוא תמיד בחר ב... ב... לא הלך ללמוד תחום יוקרתי, הוא הלך להנדסת סביבה, כי זה היה בנפש שלו, זכות הסביבה, והוא התעסק בשנים האחרונות בבנייה ירוקה, ובדרכים בעצם לבנות מבנים בצורה חסכונית לטבע, והוא היה יועץ טרמי. כל העיסוק שלו תמיד היה, וגם זה היה לי תור בשיחות, אתה כזה חכם, למה אתה לא הולך לעשות כסף? הוא אמר לי, בסדר, כסף, זה מעניין, זה כיף, זה חשוב.
זה תחום מאוד מעניין, זה תחום בצמיחה לא נורמלית, שאתה יכול רק לשנות את הדרך שבה אתה בונה, ואז הבית יצריך הרבה פחות חשמל, הרבה פחות קירור, הרבה פחות חימום, הרבה פחות יחסוך מים, כאילו זה פשוט, זה פשוט וגאוני, וממה שאת מספרת זה מתאים לו.
זה מה שהוא עשה, זה ממש כך, הוא בנה את התחום הזה בארץ, הוא אחד מהיועצי טרמים היחידים שהיו באותה תקופה, הוא שם דבר בתחום, ובעיקר אופר בכל מקום שהוא הגיע, הוא היה בן אדם אהוב, ואני באמת לא סתם אומרת, לא חושבת שיש מישהו פה שהכיר אותו, ועכשיו לא יגידו, אבל גם לא חושבת שיש מישהו שלא אהב אותו. הוא תמיד ידע להגיד את הדבר הנכון, תמיד הסתדר עם כולם. אתה יודע, סביבו כל כך הרבה אנשים בשירות, פחות חכמים ממנו, מגיעים למקומות אחרים, וזה אף פעם לא... זה לא קטלג אף אחד, הוא תמיד היה חבר של כולם, בצורה הכי ענבה שיש. עם רוח שטות כזאת. ו...
איך ההורים שלך?
ההורים שלי שבורים, לבן הבכור. אחרי הרבה שנים של דאגה לילד בצבא, ופתאום הבוקר אחד הכל מתממש ומתפוצץ בפנים.
כמה אחים אתם?
היינו שלושה, ועכשיו אנחנו שתיים.
יש עוד אחות או שתי אחיות?
אחות קטנה, ואני ואופר היינו בעצם קרובים בגיל, יש בינינו שנתיים, אז גדלנו ביחד כל השנים בבית ספר, והדס קטנה מאופר בשמונה שנים.
כן, זה גם החווה מיוחדת, שיש קרבה של שנתיים, אז ממש זה כמעט תאומים.
היינו, אתה יודע, אותם חברים, החברים שהגיעו אתמול להיפרד ממנו, היו חברים שלי, יוצאים ביחד. ממש בדרום אמריקה נפגשנו ואתי הולך לצבא.
מירב, א', המקום ינחם אתכם,
תודה רבה.
ב', אני חושב שבסוף אופר נפל בזמן שהוא חילץ פצוע
חבר שלו.
כן,
אופר לא משאיר מאחור,
זה דבר גדול, זה דבר גדול.
תודה רבה.
תודה שדיברתי איתנו.
תודה לך.
תודה רבה לכם. תודה על העלאת מודעות ושנזכור את אופר.
אמן. תודה.
אמן.
כן, מה שלקחתי מהשיחה עם האחות של אופר, זה ההכרה בעובדה שהמציאות יכולה להתהפך עליך ברגע, כלומר, איך שהיא פתחה, שהיא אומרת, אני רגילה לשמוע ברדיו את המשפחות האלה שמדברות, פתאום זו אני.
כן, אתה דומע יחד עם משפחה שכולה כזו או אחרת, ואז אתה מוצא את עצמך משפחה כשכולה בעצמך. אני מה שלקחתי זה בעקבות השאלה שלך, זה באמת העניין הזה, שזה הכי, אין דבר בסוף יותר שמעיד יותר על הרוח שלנו כאן מהלוחמים שרצים. נתתי לך אתמול את הדוגמה הזו בהקשר אחר, שגם כשזה מסוכן ותחת אש, החבר שלך פצוע, וכמובן בלד על החובש, יש גם שיר, יש שיר לא שלנו, אתה בטוח אם מכיר אותו, He's not heavy, he's my brother. וזה האירוע. בסוף זה הכוח שלנו כאן, שאגב מתחבר לוויכוח על העסקה, כי בסוף הביחדנס הזה, הערבות ההדדית הזו, המחויבות שלנו לכל אחד ואחד מאיתנו, לכל מי שחי, לכל מי שלא חי, להיות שם בשבילו, לא לנטוש, לבוא לעזור, לבוא להציל, גם כשמסוכן, זה אחד הדברים הכי מרגשים במקום הזה. לא מושלם כמובן, ויש מה לתקן.
בעניין הזה, רק אתה יודע, שגם כשאתה בקרב, אתה לא מסכן את כל הכוח בשביל לחלץ עכשיו מישהו. כלומר, יש עוד שיקולים, כמו שאמרתי לך אתמול, זה לא שאנשים לא רוצים לחלץ את החטופים, זה אנשים שלא רוצים לחשוף אנשים אחרים למוות, לפגיעה ו...
כן, אבל לחשוף אנשים אחרים זה דבר מורפל, זה דבר שאתה לא... אפשר לשים עליו יד. אנחנו נמשיך בשבוע הבא, בשעה הבאה.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2 כן, מה קורה?
בסדר, כותבת לי מישהי שעובדת צמוד עם מירב, עם האחות של אופר, שגם גאון, אישה מדהימה ודומה מאוד לאופר, היא קצת הצטנעה פה כנראה, ועכשיו היא התייתמה מאחיה.
כן.
אפשר להגיד התייתמה מאחיה? לא, נכון? יתום זה מעורים.
לא, יתום זה...
אחות שקולה.
כן. תשמע, צריך להגיד פה כמה דברים הבוקר. קודם כל אני רואה פה כותרת יפה של עיתון נידאל וואטן, המתנגד לחיזבאללה בלבנון, כן? לקראת הלוויה של נסראללה, הכותרת היא הלוויה
יש של... לוויה לנסראללה? איך פספסתי את זה?
הם קבעו שזה יהיה ב-23 בחודש, בפברואר.
אוקיי.
Okay. סוף סוף הוא יוכל להתהפך בקברו, כן?
אגב, הוא כנראה מת מחנק, זאת אומרת, הוא לא נמחץ.
איזה יופי.
זאת אומרת, היה לו זמן להבין.
מעולה.
זה ממש שמן על עצמותיי.
ממש כן. חבל שהוא לא זכה לראות את המסיבת העיתונאים של טראמפ, אבל אתה יודע...
כן, יש עם זה קצת...
כן, זה חבל. הוא, סינואר, כל ה... כן.
חבל שהוא לא זכה לראות אותי בחרמון הסורי.
אותך? מה, היית בכתר החרמון?
כן.
באמת? מתי?
ביקרתי שם, ביום ראשון.
וואלה.
קפה לי התחת.
מה, תספר? מה עשית שם?
אני עובד על איזה סיפור, נסעתי באוטו, כן, זה, בוא, זה לא פשוט.
כן, עם צהל, כאילו.
כן, וזה, יש שם מלא לוחמים, כולם מאזינים לבן וינון, יהיה לך גם, לא מעט מהבייס שלך, אני חייב לציין, אבל גם משלי, חבר'ה על הכיפק, גבוה וקר, זה הכל.
וואלה, כן, כן. אז הכותרת שם היא, הלוויה של נסראללה או של חיזבאללה. זה באלוואטן שם, בנידה אלוואטן.
רגע, ואלוואטן של מי זה?
מה זה? זה עיתון לבנוני. אבל, הוא מתנגד לא לחיזבאללה כמובן.
לא שהיא, זאת אומרת...
לא, זה עיתון שמתנגד לחיזבאללה, ב... והכותרת היא, זאת לוויה של נסראללה או של חיזבאללה. תשמע, מה שעשינו לחיזבאללה זה גם, זה, אני אומר לך, התפילות עוזרות. התפילות עוזרות. זה כותרת אחת.
חבל שהתפללתם קצת קודם פשוט. מה הבעיה? יאללה, להתפלל. נניח אחרי הפיגוע במגידו, זה לא זמן טוב לתפילות. כן, טוב, למה אני מציק לך?
עכשיו, כותרת נוספת שמגיעה מתאילנד, שישה ישראלים נפצעו בתאונת אוטובוס, אחד הנושאים נקודותיים, הנהג נסע מהר ונכנס בעץ.
אגב,
אני מקווה שהם לא פצועים קשה, כן, אנחנו צוחקים, אבל אני לא מושג בזה.
זה ברור שהם שמעו בן וינון אותו.
כן.
תשמע, האירוע, כותבים לי, הלוויה באצטדיון בביירות. וזה מזכיר לי סיפור מטורף של מאיר דגן, שבוא נאמר, ככל שהוא התבגר, הוא קצת יותר, נהיה קצת יותר מיושב בדעתו, אבל כשהוא היה צעיר, הוא הביא פעם לבגין רעיון לפוצץ את אצטדיון ביירות ביום השנה למשהו, כשהוא מלא באנשים, פשוט להקריס, להרוג את כולם. ובגין, שלא ידע איך לצאת מהברוך הזה, אמר, רגע, יהיו שם חפים מפשע וילדים? אז דגן אמר משהו כמו, לא, רק כל תנועות הנוער של ביירות. ויהיו שם אזרחים זרים? אמר, לא, רק כל הסגל הדיפלומטי. בקיצור, הרעיון מציב עדיין באיזושהי מגירה.
האירוע כמובן הזכיר כל מיני דברים נושנים. אגב, שלח לי חייל עכשיו מציר פילדלפי את הדברים הבאים, כן? אתם יכולים לשמוע.
ציר פילדלפי, גזרת רפיח, אנחנו כאן בעורק הראשי, אנחנו כאן עד שתוכנית טראמפ תצא לפועל. שכוח טראמפ!
אתה מבין?
בהצלחה לכולנו, כמו שאומרים.
פחות השכוח נכנס כבר, אתה יודע, לדיבור. שלי יחימוביץ' מנובמבר 2020, אוקיי? כשטראמפ הפסיד. שלום שלום ואל תבוא לי בחלום, ברוך שפטרנו מעונשו של זה, נפטרנו מאידיוט מופרע ושקרן שבז לכל מה שצודק ונכון וחיבק כל מה שרע ונתאב, נרקיסיסט ומגלומן, מזוגן מטרידן וגזען, שאיים לדרדר את כל הישגי השוויון והקדמה לעידן האבן, צל כבד וסר מעל העולם, הללויה.
אני נאלץ להודיע בזאת שכנראה, שום דבר לא סופי, לא אצביע שלי יחימוביץ' בבחירות הקרובות.
כן, אני רק אומר, כל האנשים האלה, שבזמן אמת אני טענתי שהם לא מאה, ההיסטוריה, האמת נחשפת, סוף אמת, יש שיר של עד איראן, סוף אמת להתבהר. נדמה לי זה, אני לא זוכר באחד השירים שלו, אולי מעתה קדוש, כן, שסוף אמת להתבהר, ואתה רואה שפשוט כמה כל ההבלים שספגנו במשך השנים, כן, כל הטראמפ לא אוהב את נתניהו, והוא שונא אותו, והוא נותר לו, והוא כל הקמפיין הזה שהוא הולך לעשות לו כיפה אדומה, והוא הולך להראות לו, וכל השטויות, ומרים אדלסון, ואגב, הבנתי שהיא עשתה איזה משהו ב-NBA, משהו שם בעברות
שחקנים. היא עשתה טרייד מטורף שאף אחד לא מבין את ההיגיון שלו. היא ויתרה על השחקן שלוקה דונצ'יץ' הכי טוב ב-NBA, לקחה ממקומו איזשהו חתול בסק, משהו שמזכיר יותר אותך, אינון. נכון שדונצ'יץ' לא עשה הגנה, והוא לא חברתי, אבל בוא. איך שאמר לי שר עכשיו בעדינות, לא שמר על חיים ספורטיביים, כאן אולי זה גם יש דמיון אליך, אבל הטרייד עצמו מוגדר כרגע
זה מתחיל לשמע מעניין, מה סמים, נשים.
הטרייד מוגדר כמופרך ביותר בכל הזמנים, אלא אם כן התברר שיגאון, והכל, ודונצ'יץ' יקרוס בלייקרס, ודייביס יפרח בדלאס, אבל את מי זה מעניין?
טוב, לא, זה סתם.
שאלת פשוט.
ידיעות אחרונות הגיעו לשיא חדש להוכיח שהפרינט לא רלוונטי עוד לפני שהדפיסו אותו. הכותרת הראשית שלהם ביום ההיסטורי הזה זה רעיון עם גלנט, הממשלה לא עשתה הכל להשיב את החטופים. ולמעלה, יחסית בקטן, בסטרייפ כזה, זה שלב המעשים ואיזו תמונה של טראמפ כאילו פספוס. אתה יודע, מתי מדפיסים? ב-11 בלילה? באיזה שעה מדפיסים?
זהו, מדפיסים ממש
סוגרים,
באחת בלילה.
באחת סוגרים?
סוגרים את העיתון 11:30-12.
אז ב-11:30-12 כבר היה המסיבת עיתונאים, מתי? ה-11:30 התחילה המסיבת עיתונאים, משהו כזה. אני עברתי את השיעור ב-10:30.
לא, 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 לא. אתה מתבלבל בין הישיבה בחדר הסגלגל לבין המסיבת עיתונאים שהייתה אחרי הפגישה.
לא, אבל גם הישיבה בחדר הסגלגל הביאה שם כותרות מדהימות, גם כל הכותרות לפני של הם יהיו חייבים לעזוב את רצועת.
נכון, היו כותרות מדהימות שם.
תשמע, מה אני אגיד לך, באמת כל הכבוד על היכולת לא להיות רלוונטיים בצורה כל כך קיצונית, אבל בסדר, אני יודע.
אני חולק עליך, אבל אני אגיד את זה בתורי.
רק כך, הכל טוב.
בגדול אתה לא היית אמור לבוא היום, אה?
לא, אני בא.
אתה מחליף את סרי היום.
הכל טוב, הכל ברוך.
לא, האמת היא שביום כזה, באמת, מה שטראמפ אמר אתמול מגמד הכל, אבל תשמע, קודם כל אני כמתחרה ותיק וסנו של ידיעות אחרונות, חושב שהם כן רלוונטיים, כי כל אחד מאיתנו היה רוצה רעיון בלעדי פעם ראשונה עם יואב גלנט, ודווקא בלילה כזה, שאתה נמצא בין לבין, והכותרות האמיתיות עוד לא בחוץ, זה טוב שיש לך משהו אחר. וכשגלנט אומר שממשלת ישראל סיכלה הזדמנויות להביא חטופים, וזה מתכתב עם מה שאומר בן גביר, וזה מתכתב עם מה שהשמעתי לך בשעה הקודמת של, של בצלאל, וכשרוב עצום בציבור מוכן לסיים את המלחמה כדי להחזיר את כולם, כולל בסקר האחרון 56% עם מצביעי נתניהו, הם כן רלוונטיים, ואני לא אשכח לך לעולם את העובדה שגרמת לי להגן על ידיעות אחרונות, דבר שאני לא... לא אוהב לעשות הרבה, אבל אני רציתי להשמיע לך ונקטעתי משהו
שאני... אני רק ארים לך להנחתה.
ארים,
בבקשה. ציוץ שלך אני רואה מחמישה בפברואר 25. חמישה ב... לא, חמישה זה,
זה היום.
זה היום. ציוץ שלך, לא יודע ממתי זה. נכון לעכשיו ביידן נראה כמו היסטוריה, אנחנו נתגעגע להיסטוריה הזו, לעולם לא נוכל לגמול לו על מה שעשה למעננו מאז השבעה באוקטובר ובכלל, לאורך כל הקריירה הפוליטית האינסופית שלו, ועל האהבה האמיתית, השורשית ואותנטית שלו לעם ישראל, ליהודים ולציונות. האימור על טראמפ מסוכן והרי אסון, האיש בלתי צפוי לכל הכיוונים, מצד שני כנראה שאין אלטרנטיבה, נתפלל. התפילות עזרו. כפי שאמרתי, אתה מאשר...
תפילות שלי, אבל...
בדיוק.
תפילות שלי זה תפילות של חילוני.
אני חשבתי שזה התפילות שלנו...
אני לא מתפלל לקדוש ברוך הוא, בוא.
אני חשבתי שזה התפילות שלי עזרו, מתברר לי שזה...
אז כל אחד בתפילותיו, אבל אני אומר, אני לא... כמובן, אני לא הייתי צריך לקריא, אני אמרתי בקולי את כל מה שאמרתי על ביידן, אמרתי לפני דקה וחצי בקולי, על טראמפ זה באמת מאוד מסוכן, כפי שהלג הראשון שלו היה להפסיק את המלחמה, סוגריים אנחנו עוד לא יודעים אם תתחדש, והלג השני היה אתמול, ואני גם לכל אורך הקמפיין מזכיר לך שוב, כשנשאלתי, כשהוכרחתי לעמוד בפני הדילמה, אמרתי שהייתי מצביע טראמפ, למרות שאני לא מוכן שהאיש הזה יהיה בו זמנית באותה יבשת בה נמצאות בנותיי. מצד שני, מה שקורה זה שתכף הוא יהיה פה בעזה. הם הולכים להשתלט על עזה, ואלונה הולכת להיות לוחמת, אז זה יכול עוד להיות זה. תשמע, קראתי לזה... לא צריך לשדר את זה, תשמע רגע.
מעמד שאמור להיות מעמד שאולי לפחות מבחינתי שכן קורא לאחדות או מחבק יותר וקצת מדייף ריח פוליטי.
מגי, אני אומר את זה בזהירות המתבקשת. לוחמים שנפלו במלחמה הזאת, ההורים שלהם לא קיבלו מסיבות עיתונאים בפריים טיים של הטלוויזיה, גם לא בערוץ 14.
נכון.
הלוחמים שיהרגו כדי להמשיך את הלחימה הזאת, כדי לשחרר את שאר החטופים, גם לא יקבלו. ואת יודעת מי עוד לא יקבל מסיבות עיתונאים כאלה בטלוויזיה שלוקחים את הזמן? ההרוגים מהפיגועים של המשוחררים של העסקה הזאת. אז אני מציע, באירוע כזה קשה, שיש חלק מהעם שבאמת מרגיש שהעסקה הזאת, יש שם מחיר כבד מדי, זה גם לנו צריך לחשוב אם צריך לשדר את הדברים האלה.
מה שאומר פה הלץ שמשדר אחרינו, אראל סגל, בעצם לא צריך לשדר את הצרות של משפחות החטופים. זה מתחבר עם זה שיותר מדי אנשים, והשמעתי לכם בזמנו את הפאנל של הפטריוטים, מקונן על זה שלא הודו להוא ולהוא, אבל הודו לכולם, כאילו הכל פייק. הם כל הזמן מודים להרוגים, לחללים, למשפחות, לחטופים, לאלה שנלחמים. אני רוצה להזכיר גם, שהם לא צריכים לבקש סליחה מאף אחד, והם לא באמת צריכים להודות על זה שחטפו, שמדינת ישראל הפקירה את הילדים, או את ההורים, או את הסבאים והסבתות שלהם במיטותיהם. לא צריך, לא מגיע למדינה עודף על זה שהיא מחזירה, ולא. הלוחמים של צהל לא נמצאים שם במסיבה, המשימה העיקרית שלהם, שאנחנו יודעים את האמת הזו, זה לא להביא את החטופים. המשימה העיקרית שלהם זה להיכנס באימא של חמאס ולהשמיד את חמאס, ואני אגיד לכם עוד דבר. גם אם לא היו חטופים, היינו עושים את אותו דבר, נניח, הם רק רצחו לנו 1,500 איש, צהל היה נכנס לעזה, מפרק את עזה, שש אוגדות, עם הרבה הרוגים ופצועים גם בצד שלנו. אז זה לא, עכשיו, אחרי הכל, הם כן מודים כל הזמן לכל מה שאמר בזמנו פן פטריוטים, אחר כך עוד לץ בשם יובל אלבשן, ועכשיו אראל סגל. לא לשדר? ועכשיו, האחרון, כי קראתי לזה, תשים לב משחק המילים, גם את זה לא היה צריך לשדר. זה אותו אראל סגל, תקשיבו.
מי הכניס את האחים המוסלמים ואת החמאס למחזור הדם הפוליטי של המזרח התיכון? נכון, קטר ואלג'זירה. ומי סייע להם? ממשל בוש הרפובליקני. העולם המערבי נפל במלכודת הכי ישנה בספר. כסף והרבה. מגדל השידור של אלג'זירה מזדקר כמו אצבע משולשת כלפי השמיים, מפיץ ערס 24/7, מטרלל את האזור בעוד בקטר עבדים מתים על פיגומי המגדלים. קטר משחקת משחק ארוך טווח, היא קונה את דת הקהל העולמית בסוטנאות, ובד בבד היא מממנת טרור דרך ארגוני צדקה, תומכת באחים המוסלמים במסווה של פלורליזם דתי, ומערכת טרוריסטים.
יצטרך איכשהו לסיים את הטקסט הזה, ולא, גם אני הייתי מתקשה, כי מדובר כמובן בדברי אלוהים חיים. אלא שהיה חסר פה כמה דברים. היה חסר פה כמה שאלות, היו חסרות כאן. נניח, מי שלח את יוסי כהן לקטר ב-2018, שכנע אותם להביא את המזומנים? למה? למה הראל לא מדבר על זה? או למען מי? ניהלו יועצי נתניהו הקרובים ביותר, לא איזה מישהו שעבר פעם ליד משהו, לא אלי פלדשטיין. אלה שהפעילו את אלי פלדשטיין, קמפיין בשכר להלבין את דמותה לקראת אירוח, אותו אירוח שהוא לרלר הרגע עליו. אלא איפה זה? איפה כל היחסים שנתניהו בנה עם קטר? איפה המכתבים לאמיר קטר, את שמה, אולי תביא להם כסף? איפה למשל העובדה שהגברת נתניהו מתאכסנת במיאמי במלון בבעלות קטר? אז אם אתה נתקל בו, תחבאולפן, תגיד לו שנחלצתי פה לעזרתו, ואני ממתין בנשימה עצורה למונולוג הבא שלו בנושא הזה.
תשמע, קודם כל, לגבי הסינק הראשון, אני חושב שהוא צדק ב-100%. כלומר, אנחנו שומעים פה כל מיני משפחות שזה קצת תזז בהינוחות, שמודיעים למקרון, מודיעים לספרדים, מודיעים לגרמנים, מודיעים לזה ולא מודיעים לנתניהו.
אבל הם הודו.
לא, לא, אני חושב שלא.
מה?
המסיבת עיתונאים שהוא דיבר עליה, לדעתי לא הודו לנתניהו.
קודם כל, במסיבת עיתונאים החשובה אלי אלבג, גם הודה וגם על האומץ. שנית, אבל אני קוטע אותך ומשתתק. צא רגע מדמותך ומתפקידך ותסתכל, אנחנו כאילו צפון קוריאה, יש פה ראש ממשלה שבורח מאחריות לטבח המטורף הזה, מחזיר את האנשים אחרי שנה ושלושה, חלק קטן מהם כדיין, ובסוף מה שאותכם מעצבן זה שלא הודו לו, מה גם שהודו, ואם לא לא אז לממשלה, ללוחמים ולמי שאתה רוצה, תשמע, מה נגד לך? שיהיה לכם בהצלחה.
לא, תשמע, זה קצת מגוחך, זה היה של קלדרון, שעם כל הכבוד, אתה יודע, לבוא ולהודות לגרמנים, לספרדים, לאיטלקים, לצ'רקסים ולכל ולזה, לחיטי, ליבוסי ולפריזי ולכנעני, ולא להודות לנתניהו, שבסוף נגד הבייס שלו קיבל החלטה, כן, מכרעת, להציל את החטופים וזה, והוא חוזר, ואז כאילו לא, תשמע, זה, אתה יודע מה, אתה לפני דקה דיברת על הכרת הטוב. ואמרתי לך, אתה צודק, צריך להגיד גם לביידן, צריך להגיד להרצי, צריך להגיד, וצריך להגיד לפינקלמן, צריך להגיד לרונן בר, על מה, על הטוב שהם עשו, צריך להגיד. לא יכול להיות מצב שהאנשים האלה, שחוזר הבן משפחה שלו, הוא לא אומר תודה לראש הממשלה, שהוא קיבל את ההחלטה, עם כל הכבוד לטראמפ, לוויטקוף, לגרמנים, אתה מבין? זה דבר אחד. דבר שני, הראל הוא אבא של לוחם, שכל המלחמה נלחם בכל הגזרות. אתה יודע, זה אנשים שלא ישנו לילות שלמים, אני מכיר את האנשים האלה, יש לי הרבה חברים כאלה, שהילדים שלו, אני, הבן שלי עכשיו מתגייס, אני לא יודע, יכול להיות שכשהוא יתגייס כבר יהיה שלום.
מה זה עכשיו? מתי הוא מתגייס?
בקרוב ממש.
וואלה?
כן, בקרוב. אמור להתגייס תוך חודשיים. אבל כשהוא כבר יגמור את ההכשרה, כבר יהיה שלום, ארצות הברית תהיה בעזה, ואתה יודע, כאילו כל ה...
הוא כבר ישרת בצבא האמריקאי.
בדיוק, כלומר זה לא יכול להיות בשגרירות שם,
אלה שיוצבו בעזה יחד עם האמריקאים יקבלו גרין קארד.
כן, עכשיו אתה מבין, האנשים האלה כמו הראל, תחשוב שבמשך חודשים האנשים האלה לא ישנים בלילות, ואני יודע, הם אומרים לי, לא הראל אמר לי את זה, אמרו לי אחרים, הם כבר, הם יודעים את ההספד, הם מריצים בראש, אתה מבין? תחשוב על ההורים האלה שמריצים את ההספד בראש, מה הם אומרים על הילד שלהם. במשך לילות שלמים, שכל רעש הם בלחץ. עכשיו הוא יושב, ואז כאילו, אתה יודע, זה כמו שאיריס חיים, אני רואה מה היא כותבת, שקשה לה, שהבן שלה לא חוזר, לא חזר. ובסוף האנשים האלה אומרים, עכשיו אתה צודק, הם לא צריכים לבקש סליחה, והם לא צריכים אפילו להגיד תודה לכאורה. מצד שני, כמו שאתה אומר, יש מה שנקרא עניין של הכרת הטוב. עומדת חברה, עושים עסקה, משלמים פה מחירים גדולים. כנראה, כאן מתפלל שלא, אבל יש סיכוי שנשלם עוד מחירים גדולים. כן? אז אני אומר, האנשים האלה בסוף, תנו תחושה שאנחנו ביחד בתוך האירוע הזה. עכשיו לגבי קטר, אני הקראתי לך אתמול קצת כותרות, ראיתי שעוד מישהו, זה אני אקריא לך גם הבוקר קצת כותרות, ראיתי שהגבת לי ציוץ ארוך על הדבר הזה של קטר, אבל לא קראתי אותו, אני אגיד לך את האמת, לא היה לי כוח לקרוא אותו. אני רק...
עכשיו עשית טעות.
אני יודע, אני יודע.
קשה.
אני יודע, אני יודע. טוב, עזוב, אני לא מכיר, אתה יודע מה, אני עזוב, עזוב, אין לי כוח לקטר הזה. בוא אני אשמיע לך משהו אחר. קודם כל יש תגובה ראשונה של יאיר לפיד, שהוא מגיב למסיבת עיתונאים ולרעיון של ה...
תכינו אתם, זה עולה להיות מאוד מצחיק, תכף יהיה פיפי, כן.
אוקיי, בבקשה, יאיר לפיד מגיב לרעיון של טראמפ, הנה.
היה מופע משיחי, הזוי, מנותק, טרנספריסטי, מזיק, מסוכן לביטחון ישראל, הרסני ליחסי החוץ שלנו, אסון הסברתי, פגיעה ישירה במאמץ המשפטי של המדינה.
אוקיי.
זה לא היה, זה מזמן אחר, רק תגיד, אחר כך יגידו לך עוד פעם, לא הבנתי, כאילו, תסביר שלקחת את התגובה על משהו אחר.
תובעים אותי, גיא פלג ותבלה 12 כבר תובעים אותי על בדיחה, כן?
מה?
על זה שאמרתי שהוא נעצר, כן? אחרי זה עשו לי לינץ' לפני יומיים על זה שלא סיפרתי בדיחה.
בוא, יחסית לבן אדם שעבר לינץ' אתה נראה בסדר גמור.
כן, לא לקחתי את זה קשה, ברוך השם. שכבר אנשים אומרים, מה אתה רוצה? ברוב שאתה מספר בדיחות, אז חשבו שזה בדיחות. אתה מבין? כבר הכל הפוך, לא משנה. אני רוצה להשמיע לך את גיל תמרי, תגובה אמיתית אגב, אמיתית. לא כמו יאיר לפיד. עכשיו אמיתית, תגובה של גיל תמרי. בזמנו כשביידן נבחר, הוא רקד ברחובות, אתם זוכרים? איך אני אגיד את זה בצורה עדינה? תמרי לא רקד אתמול באולפן, אוקיי? בבקשה.
גם יהיה יום אחד, יום אחד בכלל בעולם שהוא אחרי טראמפ, וצריך להתגבר ולהתבגר גם מהתופעה הזו של דונלד טראמפ. הוא מתחיל עכשיו קדנציה, אבל הוא מתחיל אותה בצורה, צריך להגיד, מטורפת. האיש הזה, כפי שהוא מתבטא, כפי שהוא מתנהל, הוא לא מתנהל כמנהיג קונבנציונלי. זה נכון שישראל עכשיו נהנית ממנו, כי ישראל נהנית מהאמירות שלו, וייתכן של ישראל יהיו הרבה מאוד בנפיץ בטווח הקצר מדונלד טראמפ. אבל בגדול, אנחנו רואים בדיוק מה קורה כשיש מנהיג שהוא לא בדיוק האיש הכי שקול, ושלא פועל על ידי איזושהי קבלת החלטות מסודרת,
אבל אתה יודע, אולי בעולם שלנו...
אלא כמה רעיונות, כן. כמה רעיונות שעלו לו ברגע זה בראש, ועכשיו הוא אבל ממריא.
לא רקד, לא רקד. מצד שני, לפני איזה 3 חודשים, גיל תמרי נשמע יותר אופטימי.
לא, אני לא מאמר על טראמפ, אני חושב שדווקא קמלה האריס תנצח בבחירות בארצות הברית, מכיוון שהסנטימנט הפנימי... לא, הסנטימנט הפנימי, זה לא אימור, זה פשוט מתוך הסתובבות במדינות המתנדנדות, מדינה אחרי מדינה, אירוע אחרי אירוע של כל אחד מהמועמדים.
זה הסנטימנט הפנימי, וזה מתוך הסתובבות.
רגע, אני יכול, יש לי פה...
הוא הסתובב, הוא הסתובב ושאל אנשים...
סביבון, סוף, סוף, סוף. לא נצביע בבחירות הבאות לשלי יחימוביץ' וגם לא לגיל תמרי.
בסדר, גם אני לא אצביע לרמי בן יהודה ולאיציק זרקה.
טוב, עכשיו אני חייב, כבר שמו מוריין, למרות שלא היו מורים, אז אני צריך לענות לך. קודם כל, אני מצטער, אני דוחה בשתי ידיים את צריך להודות לראש הממשלה. כל משפחה והתחושות שלה, ועצם הדרישה להודות לראש הממשלה, שהוא אחראי הראשי והמרכזי והעליון לעצם העובדה שאנחנו נחטפנו ונרצחנו, זה לא דומה להכרת הטוב של טראמפ או של ביידן. שביידן, מה הוא חייב? הוא נשיא ארצות הברית. מה, הוא שבר שמירה בשביל באוקטובר, כשבא גוי ועושה בשביל מה שהוא עשה, זה הכרת הטוב. יש אנשים, נניח, אני לא מכיר מה קלדרון חושב, יכול להיות שהוא חושב וכועס, שבלי נתניהו לא היה צריך להחזיר בכלל את אחיו, הוא לא היה נחטף. ואתם תבואו ותגידו, לא, בן, לא לשדר את זה. ללא משים אתם נמצאים בצפון קוריאה, אשר על ההדסון, אשר על הפולפן שלכם מודיעין. ולכן זה קשור, וזה מדהים שהוא אמר לחשוב, לא, כי הוא לא אמר תודה לנתניהו. עכשיו אני מזכיר לך שהיו הרבה מאוד אנשים, כולל אתם, והפטריוטים, שבאתם בטענות גם כשכן אמרו תודה לנתניהו ולחללים וללוחמים ולכולי. לגבי קטר, אני עניתי לך, שהעבירו את הכסף בהתנגדות נתניהו, כי גורמי הביטחון בסוף זה הגיע לקבינט, ונתניהו ראש הממשלה יכול היה להגיד תעופו לי מהעיניים, הכסף לא עובר. אבל לא, הוא שוכנע על ידי גורמי הביטחון, וחודשיים קודם בנובמבר 18 הוא זה שהביא את הכסף הקטרי עם יוסי כהן מלכתחילה, ולבסוף, תכננתי להגיד את זה ולהקריא את זה כתשובה סופית לענייני קטר שלך, כנסו לוויקיפדיה, תכתבו הסיוע, הכסף הקטרי, תקבלו ערך שנקרא ועדת הסיוע לפליטים של קטר, ותראו את כל ההשתלשלות. נכון שקטר העביר הכסף גם לפני, אבל זה היה כסף אחר לגמרי, שהוא עבר בדרכים אחרות לגמרי, ואף אחד לא התערב בו. את המזומן שאנחנו מדברים עליו, הקבוע במזוודות, הביא נתניהו. כנסו לוויקיפדיה, הכל כתוב שם, תודה וסליחה
על הכל. זה שאמרת, הוא שוכנע על ידי מערכת הביטחון להעביר את הכסף הקטרי, דיינו.
לא, אבל עוד פעם, אתה לא רציתי להאריך, אבל אתה גורם לי להאריך. מה שקרה זה, הוא שלח את יוסי כהן, הביא את הכסף הקטרי, זה התחיל נדמה לי בנובמבר 18. בינואר 19 יש מאומות על הגדר. והשאלה היא, עכשיו הגענו לפעימה השלישית, כל חודש. מה לעשות עם הפעימה השלישית? נתניהו היה בעד לדחות, גורמי הביטחון אמרו לו, אם תדחה המאומות יחריפו, בוא לא נדחה. הוא אמר, בסדר, לא דחו. משהו נקודתי של פעימה שלישית, שדבר שנמשך אחר כך שנים ארוכות תחת נתניהו. אל תתחיל איתי.
אני מניח שאני אדבר בנושא.
אני ארד איתך לרזולוציות, עד שתצעק די.
שלום ליציק בונצל.
שלום, שלום, בוקר טוב לכם.
אבא של סמל ראשון, עמית, השם יקום דמו, שנפל בעזה, מסיירת צנחנים. ואבא של חיילת שסיימה קורס השבוע, נכון? עדי.
נכון, של עדי, נכון מאוד.
איזה התרגשות.
מטורף, מטורף. תשמע, היא אכלה, הילדה המדהימה הזאת, היא אכלה שלא לשרת, לא היו אומרים לה כלום, לא מקמים פנים, למה את לא משרתת, והיא הלכה לסיפור הזה בכל הכוח. צריך לזכור שהילדה המדהימה הזאת, בגיל 17 וחצי, לפני שנה וקצת, דפקו בדלת, והיא פתחה את הדלת, עמדו מולה קציני צהל ושאלו אותה, את עדי, אחות של עמית, ובישרו לה כשלא היה אף אחד בבית שעמית נהרג.
די. השכרה, היא הייתה זו שקיבלה את הבשורה?
וואו.
נכון, זה מאוד מפתיע, אבל יש לכם מחוז הרבה מאוד היגיון, כי הם רצים אחרי, הקציני מודיעין רצים אחרי הזמן, שהדברים לא ירוצו בוואטסאפים ובכל כן. מיני הודעות. הם שמים אמבולנס מחוץ לבית, ואם יש תקלה עם מי שנמצא בבית, הם מטפלים בו. אבל ילדה בת 17 וחצי היא הראשונה שקיבלה הראשונה לפנינו, ואחר כך גם כל הזיהוי והפרידה, גיבורה עצומה, והיא החליטה שהיא עושה הכל להמשיך את דרכו של עמית בסיירת, עשתה מבחנים, עשתה בדיקות, כל מה שצריך, וברוך השם לשמחתה הרבה וגם לשמחתנו היא תמשיך ותשרת בסיירת הצנחנים.
וואלה.
והשבוע באמת הענקנו לה את
משק איתש.
משה כיתה, שעם תוכנית להגיע להיות קצינת הנפגעים של היחידה, אומרת אם אני...
אז אותו טקס היא הייתה עם אחות של אגם?
נכון, הם עמדו אחת ליד השנייה, ואחות של אגם, אחות של אגם העבירה עם עדי ביחד את כל הקורס כשותפות לגורל, רק שפה ההבדל הוא עצום, זו אחותה חזרה, ואצלנו עמית...
אחי הלא חזר.
אחי
הלא...
צריך לצרף לזה את העובדה שהתפרסמה אתמול שהתצפיתניות רוצות לחזור לשרת בצהל, ולהגיד לעצמנו באמת, מדובר פה בעם מופלא, אין מילים אחרות.
תשמעו, זה דור מטורף שכתב את הקוד האתי של מדינת ישראל לעשרות אם לא מאות השנים הבאות, ואסור לפספס את זה, צריך... זה, על הדברים האלה אנחנו צריכים להיאחז. כי זה הדמות, זה המופת, זה מה שגידלנו, זה הציונות, הציונות לשמה, הבנות האלה שרוצות לחזור לשרת, עדי שקיבלה על עצמה לשרת ביחידה של עמית, וזה באמת דור למופת שגדל פה בלי שאולי כל כך נרגיש או ניתן לו את הכבוד הראוי.
ולא ידענו שהוא כזה, הסתלבטנו.
לא ידענו שהוא כזה, נכון, ואני אומר שוב, אם יש איזשהו דבק, שיכול לחבר בינינו או להחזיק את, ה, את, ה, את מה שאנחנו חווים כעם, גם עכשיו הטלטלות, לא יודעים איך העתיד ייראה והתקווה והתפילה שבאמת נצליח להחזיר את כל החטופים הביתה, אתה עומד בטקס כזה ואתה מסתכל ואתה אומר פה יגדלו הקצינים הבאים, פה יגדלו הקצינות הבאות של עם ישראל, אלו האנשים, עמדתי שם והסתכלתי ואמרתי אלו האנשים, והילדים האלה שמונח על כתפיהם ההתחייבות שהשביעי לאוקטובר לא יקרה שוב. זה מונח עליהן, זה לא מונח על, על אף אחד אחר. ושוב, אתה רואה אותם זורחים, אתה רואה את המשפחות.
שמע, עוד מעט זה יהיה מונח על, על טראמפ.
עוד מעט זה מונח על מה?
הוא לוקח על האמריקאים, טראמפ אמר שהם לוקחים, הם משתלטים על עזה, ובא לציון גואל.
תראה, קודם כל אנחנו כולנו מייחלים, ואני בטוח שגם אתה שיבוא לציון גואל. ברור. אני לא מזלזל לרגע בערב ההיסטורי הזה. ותשמע, אנחנו שלחנו את הבנים, ובזכות הבנים שלנו ולא בזכות אף אחד אחר, התהליכים ההיסטוריים שאנחנו חווים אותם עכשיו, הם בזכות זה, שה-844 לצערי הרב התווספו עוד שתיים אתמול חיילים, הם אלה שהביאו להפוך את עזה לאפר ואפר. טראמפ אומר אין לאן לחזור לשם. בזכות מי אין לאן לחזור לשם? בזכות החיילים שלנו, בזכות הבנים שלנו, אלה שחזרו בחיים ואלה שלא חזרו. זה בהחלט אירוע שצריך לתת או להודות עליו רק לאותם 840 ואחת חיילים שנפלו בעזה, לא לקנצר גרמניה, ולא לטראמפ, ולא לאף אחד אחר. וזה צריך להיות ברור. אנחנו, המשפחות השקולות, חווים את ה... אני הצלחתי להירדם אתמול, לא שכל לילה אתה מצליח כאב שקול להירדם כשאתה שם את הראש על הקרית. אתה מעביר את, את הדקות הראשונות בבכי, וגעגועים, ולחץ מטורף בחזה, שחוזר על עצמו לילה-לילה, שדלת לידי זה החדר של עמית, והנה אולי אנחנו הולכים לרגעים היסטוריים בעזה, ובזכות הבן הזה ובנים אחרים, אתה לא יכול להיכנס ולצפוך לו על השכם ולהגיד לו, עמית, וואלה, תראה מה עשיתם, איזה יופי, אלא אתה באמת עולה לבתי העלמין ומודה לילדים האלה. אבל שוב, אני כתבתי על זה גם במהלך השבועות האחרונים למשפחות השבים, התודה נתונה אך ורק ואך ורק לילדים האלה, לאלה שחרפו נפשם עבורנו. זה לא היה קורה בלעדיהם, לא היינו רואים את התמונות שאחדים בחברה הישראלית זלזלו בה, שהנה הם חוזרים עכשיו לצפון הרצועה. לאן הם חוזרים? לאפר ואפר. אנחנו הבאנו לאם אלו התוצאות, ולשם זה הולך. מדובר בניצחון היסטורי של מדינת ישראל על עזה.
אני מרגיש ממך שהאירוע הזה, ההיסטורי הזה, זה כאילו חיברו לך מסיכה עם חמצן לתוך הפה.
חד משמעית, תיארת את זה, זה, אבל אתה יודע, שגם כשאתה חברים לך מסיכה עם חמצן, עדיין יש בחילות ויש כאבי בטן, כי בסופו של יום, עם ישראל, בעזרת השם, ננצח כולנו, ובאמת הדברים שטראמפ אמר יבואו לידי ביטוי,
בעזרת השם.
בסופו של יום, אנחנו נשארים עם הכאב, עם עצמנו. כי את חטאה אני מזכיר היום, שאני במהלך השנה, כשאין מלחמה, נזכר בסיפור הזה ביום הזיכרון, בדקות של הצפירה. אבל בסופו של יום המשפחות השקולות נשארים עם הדבר הזה, אבל אני מלא גאווה.
זה נותן לך את התחושה שהוא לא נפל לשווא, שיש...
לא, אין בכלל דיבור כזה לשווא, לא משנה מה יקרה, אין בכלל דיבור כזה, אני גאה. בבנים שלי שיצאו לקרב, אנחנו גאים בבנים שנפלו, אין סיטואציה כזאת בכלל לדבר, אני אב גאה כמו אב שהבן שלו כבש את הפסגה הכי גדולה שיכולה להיות, לא כי אני לא חפץ חיים, לא כי הבן שלי לא היה חפץ חיים, אלא אנחנו פה דרמנו והקרבנו כדי שלעם ישראל, לתושבי הדרום, תושבי הצפון, תושבי המרכז, לא תשמע עוד הפעם צבע אדום, וילדים
ילכו... תגיד, איציק, שאלה אחרונה, זה חשוב לך כשהמשפחות של החטופים מדברות במסיבות עיתונאים שהן מודות לחיילים ולמשפחות השקולות ולחיילים שנפלו, זה חשוב לך?
הכי חשוב שבעולם, לא חשוב לי, זה חובה חד משמעית שלהם. הם לא יכולים באותה נשימה, ואנחנו עומדים על כך, באותה נשימה להודות למנהיגי עולם כאלו ואחרים. אין פה מקום לא להודות לטראמפ, כי טראמפ לא היה כל השנה הזאת. לא להודות לקנצר גרמניה, זה לא נתפס, אנחנו הזדעזענו לשמוע את זה. כן, עם ישראל חב, לא לי, חב לבנים האלה את הכל. כל רגע שאנחנו נושמים, כל רגע שאנחנו רואים בעיניים, כל רגע שאנחנו נהנים מהמשפחות שלנו, ויש פה עוד ציווי, ועם זה אני מסיים. הציווי הוא גם לקחת את ההישג הזה ואת הקורבן הזה, ולהפסיק עם הוויכוחים הקשים. די, בן, אני קורא לך, תאמין בעם ישראל, תאמין ביכולת של נתניהו, אתה לא צריך לאהוב אותו, אתה לא צריך להצביע לו, אתה צריך לדחוף לתוצאה הזאת ולעזוב את נתניהו, משפחתו וכולם לנפשם. אנחנו רוצים להיות ביחד, אתה אח שלי, אמרתי לך את זה 200 פעם ברעיונות, ואני אומר לך את זה בפעם ה-300 מה שנקרא.
אז אני אלץ להגיד לך בפעם ה-301 שאני אמשיך להיות בדיוק מי שאני, ואני גאה במי שאני, ואני לא אתן לאף אחד
לנסות לך.
לא, לא, אני לא יכול לעבור בשתיקה על מה שאמרת, אני מצטער. אני גם אזכיר שהמשפחות בכל המסיבות עיתונאים הודו בראש ובראשונה למשפחות השכולות, ללוחמים שנפלו, וגם את המשפחות...
זה לא מדויק.
זה מדויק לגמרי, ואם היה אחד שחרג מהשורה, הייתי אומר אפשר להעלים מזה עין. אם אתה רוצה, אני אשלח לך בפרטי את כל המסיבות עיתונאים, ואת כל הפעמים, בעשרות פעמים, הודו שוב ושוב ושוב. ואם יתחשק להם גם להגיד מילה טובה למנהיגים זרים כמו טראמפ שמאוד עזר, אז זה לא כל כך נורא.
אז אם אתה מבקש לדייק, אז בוא נדייק. לבוא ולהגיד, אני בז לכם, ואני אבוא איתכם חשבון, זה לא מסיבת הודעה, זה מסיבת עיתונאים, שאתה מאוהב במיקרופונים וברמקולים, והתקשורת מנצלת אותך. אין מקום להיכנס מתחת לחופה, ולהמשיך, במקום להגיד את שבע הברכות, לבוא ולהגיד גם כללות. מה זה אני בז לכם? מה זה אני אבוא איתכם חשבון? זה הזמן? זה המקום?
אז אני, מכיוון שאנחנו מדברים עכשיו על... מכיוון שאנחנו מדברים על בן אדם שלא נמצא איתנו בשיחה, והוא גם עלה לשידור פה אחר כך, אתה אמרת לדייק, בוא נדייק. אלי אלבג, באותה מסיבת עיתונאים, באותה הזדמנות, הודה לנתניהו בשמו, לממשלה בשמה, דיבר ארוכות על הלוחמים ועל החיילים, ואמר שהוא בז לאלה בממשלה, אני אומר דברים הכי מדויקים בעולם, שהוא בז לממשלה, לאלה בממשלה, שהתנגדו לעסקה.
בוא נסיים בהסכמה.
אני חושב שזו זכותו הלגיטימית.
בוא נסיים בהסכמה, עם ישראל צריך להודות ל-1941 הבנים שלנו,
על זה אין ויכוח.
ולהיות חזקים, ונקווה שבעזרת השם באמת הדברים יבואו לידי ביטוי ועם ישראל ינצח.
תודה, איציק בונצלה בשלמי.
שלום, להתראות.
תודה. שלום, מאור ויינברג, מפקד כיתת הכוננות ביישוב שער יישוב, והבעלים של מסע באיזי.
אהלן, בוקר טוב.
אהלן, טוב, אין לנו הרבה זמן, אבל בוא תספר לנו מה מצבכם ואיך אנחנו יכולים לעזור.
אז ככה, אנחנו בשער יישוב עדיין ביישוב מפונה, ואנחנו... מתחילים לחזור לשגרה שלנו, מנסים להיות איכשהו אחרי האירוע הזה. בהקשר של מסע באיזי, זה עסק שנותן שירותי תיירות ואטרקציות למשפחות, לקבוצות, ימי גיבוש וכיף. יש לנו כאן מגוון רחב של מוצרים,
בארץ?
סדנאות. סליחה?
בארץ?
במושב שער יישוב, בצפון הארץ, כן.
אוקיי.
ממש מעל נחל הבניאס. הבסיס שלנו זה טיולים מוטוריים, יש לנו כאן רנג'רים ורכבי גולף, אנחנו מטפסים מרמת הגולן לאזור תל הזוויאת, מי שמכיר, עושים שם איזושהי תצפית, תצפית נוף על האזור, סיפורי מלחמות מהמלחמה האחרונה, וברוך השם לא חסרות עוד מלחמות שהיו, ובסוף הטיול מקנחים עם תצמחים על הבניאס. אנחנו יודעים לתת פתרונות כאלה לקבוצות מאוד גדולות, 100-150 איש, וזהו, ופרטים, אנחנו עובדים כל השבוע, ובעצם עכשיו קיבלתי החלטה, להתחיל להזיז עניינים, אז זה קצת קשה, כי כל העובדים שלי לפני המלחמה היו פה משהו כמו 15 עובדים, כולם יצאו לחל"ת ומילואים, הרבה מהעובדים הם סטודנטים פה במכללת תל חי, ובעצם המכללה כרגע לא עובדת, אז אין פה המון עובדים.
תגיד, מה מצב הבניאס? הוא זורם?
האמת שלא היה עד עכשיו הרבה גשם, הוא די דליל, אבל כן, הוא זורם, יש מים, הם מוזמנים לבוא לראות.
היום אמור להיות סוף סוף גשם, היום ומחר.
מדברים...
הוא יורד גשם מטורף בחוץ ברמת השרון.
לא, לא, אני כאן עכשיו בשער יישוב, בקושי יש 4 טיפות עליי. מדברים על איזה 25 מילימטר, אנחנו ביחס לשנה שעברה, אנחנו לדעתי פחות מ-50% ממה שהיה אמור להיות.
אוקיי, איך יצאו קשר?
בקיצור, אתה מארגן עם מי כיף מדהימים, עם טרקטורונים ברמת הגולן, נחלים.
מאור, יש לנו חצי דקה, איך יוצרים קשר?
בטלפון 052-690-4440, או מסע באיזי בפייסבוק.
מסע באיזי.
מסע באיזי, תיסעו באיזי.
אוקיי.
תודה רבה.
גם בגוגל, כן? מסע באיזי.
גם בגוגל, מסע באיזי.
אוקיי, ואם אני זוכר נכון, זה 690-4440.
נכון.
זה מדהים.
052.
אחר זיכרון יש לך.
ב-052.
כן.
יפה, יישר כוח, תודה מאור ויינברג, מסע באיזי, תודה, בהצלחה,
תודה רבה לכם,
להתראות. ביי ביי. אוקיי, עומר אדם, אהובתי כבר לא רואה אותי.
איך שימחת את אביגיל עכשיו?
זה מרגיש כמו לילה אחרון, החליפה תלויה לי בארון, שוב להישבר, שוב להישרף, עוד פעם בגללך. לא מנסה למצוא פה היגיון, הובלת אותי רק אל השיגעון. כמה זה עולה רק להיעלם, ללכת כבר ממך. תמיד אוהב אותך קשות, שיחק תשובים כבר לא רואה אותי. לא אשאר שוב באותו מקום, מלאך ירד אליי שוב בחלום, אמר לי לעזוב, ככה כבר לא טוב, קר לי במיטה. הכל פתאום ירד לתימיון, הפכת פה את הכל לביזיון. למה לשקר? למה לוותר? אמרת לי זה אתה. תמיד אוהב אותך קשות, שיחק תשוב עם הרגשות שלי, אז למה זה מגיע?
תודה לשר פלסנר ויואב כהן שרקו והפיקו, לסתיו קורנס וטל אשל האחראים על השידור, וגם לאליעזר בן יהודה, אורי דבש ואחיה דלוק האורחים בדיגיטל. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה בן.
בשבוע הבא, ביי.
אנחנו נהיה פה ביום ראשון בעזרת השם, להתראות. כבר לא רואה